פרק נ"ד בספר נצח ישראל. מה? אה? לא. לא תגיד את זה. לא רק שלא הייתי בקריית אתא, אלא שני החבר'ה שהזכרתי היו מתים אם הייתי בקריית אתא. כן, שי. טוב, פרק נ"ד. כן. תשמע, אני מכיר את המטריה, בסדר? טוב, עכשיו, אנחנו למדנו, זה בעמוד רש, כן, במהדורה המצויה לפנינו, זה בעמוד רש, אנחנו למדנו על הערך של שני גואלים, משה ואהרון, נכון? וכשם שיש צורך בשני גואלים בגאולה הראשונה, כך יש בגאולה האחרונה. יש אליהו והמשיח. אליהו ממלא את הפונקציה שאהרון מילא, משיח ממלא את הפונקציה שמשה מילא. כן, אהרון מחבר את העם ביניהם בקשרי אהבה וידידות, ויש צורת האומה, זה משה. אותו דבר, אליהו בא לשים שלום בעולם, ולכן יש לו וו חסרה שמושלמת על ידי יעקב, כי הוא בא להשלים את ישראל שהם בני יעקב, ואילו המשיח הוא מלך, והמלך הוא מעל כולם, הוא בבחינת הצורה של האומה. אלא שיש כאן הבדל בין גאולה הראשונה לגאולה האחרונה ביחס לגואל שלישי. ביציאת מצרים היו משה, אהרון ומרים. כן? הייתה גם מרים. ואילו בגאולה שלישית, לפחות לפי דעת המהר"ל, אין גואל נקבה. למרות שיש מדרשים שדווקא כן מדברים על גואלת. זה במשל יש, אבל זה מדרשים לא כל כך מוסמכים, כגון למשל ספר זרובבל. מכירים ספר זרובבל? יש כל מיני מדרשים שנכתבו בתקופת הסבוראים, בתקופה הביזנטית בעיקר, ואחר כך קצת בתקופה המוסלמית הראשונה, כל מיני מדרשי גאולה שנאספו ביחד בקובץ אחד על ידי יהודה אבן שמואל בספר הנקרא מדרשי גאולה. השמה, יהודה קויפמן, שאחר כך שינה את שמו ליהודה אבן שמואל, הוא גם תרגם את ספר הכוזרי כמפורסם, פירש את הספר מורה נבוכים, ויש גם קובץ מדרשי גאולה. זה בהוצאת דביר, אני חושב. ספר נדיר, אבל מצאתי. כן, יש גם בספרייה של המכון. אז שמה בספר זרובבל מדובר על שיחד עם המשיח, שקוראים לו שמה נחמיה משום מה, או נחמיה בן חושיאל, אני חושב, נמצאת אישה. האישה קוראים לה חפצי בה. חפצי בה. אבל המהר"ל לא מביא את המדרש הזה, לא מדרש כל כך מוסמך, הוא מביא שבגאולה האחרונה יש בעצם רק שני גואלים ולא שלושה, והשאלה היא מדוע. הבה נקרא. בארנו לך בפרק הקודם, יש לי אגב על זה מאמר, כתבתי בספר נדיבי, לא, בספר, איך זה ספר זיכרון, שם עשו ספר שלם על, על נשים ביהדות. אז כתבתי גם מאמר על מנהיגות נשית בעידן גאולה. אז שם אני מביא את המדרש הזה, נתן לו גם פה. מה? זה גם מובא באתר, כן, באתר העתיקו את זה. טוב, באתר הנקרא rafsherki.org. טוב, אבל למה דיברנו על כל... כן, ועכשיו אנחנו נותנים את המהר"ל שאומר הפוך. כן, בארנו לך בפרק הקודם. עניין השיווי וההתדמות אשר יש בין הגאולה הראשונה ובין הגאולה האחרונה בגואלים, אמנם יש לך להבין מה שהיה מצטרף מרים אל משה ואהרון. מפני כי כבר התבהר מעניין אהרון שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את הבריות ביחד. לכך היה אהרון מקשר את ישראל ומאחדם יחד, וכן בעבודה במשכן ובמזבח שהוא אחד אל השם יתברך שהוא אחד. ובזה היה עושה שלום וקישור בין ישראל ובין אביהם שבשמיים. וזהו תכלית הקישור והאחדות שהיה על ידי אהרון ועל ידי משה רבנו עליו השלום, שהיה מלך ישראל, והמלך הוא אחד, כי על ידי סידורם והתקשרם יחד בשביל זה, כלומר מה שעושה אהרון, בשביל זה עדיין אין ראוי לומר עליהם שהם אומה שלמה אחת, כי לא היה על ידי אהרון רק שלא היו מחולקים, ועל ידי משה רבנו עליו השלום היו אומה שלמה יחידה, שהרי המלך הוא אחד, ודבר זה הוא עניין זולת הקישור והחיבור, שני דברים יחד, כאשר תבין זה. אמנם אהרון שהיה עושה שלום וחיבור בין ישראל לאביהם שבשמיים, דבר זה הוא מצד השם יתברך, אשר הוא חפץ בחיבור ובדבקות זה להיות עם ישראל. אמנם כמו שהשם יתברך הוא חפץ בדבקות ישראל, כמו כן ישראל הם חפצים ומשתוקקים אל השם יתברך, כי דודי לי ואני לא, ולפיכך היה עוד גואל שלישי הוא מרים נגד ישראל, שהם משתוקקים אל השם יתברך. לכך היה גואל זה נקבה, כי חיבור זה מצד כי ישראל שהם נחשבים כמו אישה על הקדוש ברוך הוא, בכל מקום הם משתוקקים אל השם יתברך. כלומר, החיבור שיש בין בני ישראל יש לו שני יוזמים. יוזם אחד זה הקדוש ברוך הוא, היוזם השני זה עם ישראל בעצמו. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה עם מאוחד, ולכן הוא שולח לצורך זה את אהרון, זה השליחות של אהרון לאחד את עם ישראל, השליחות האלוהית שלו. אבל גם האומה מצד עצמה יש לו השתוקקות אל השם, וזה בא לידי ביטוי באישיות של מרים, שהיא מאחדת את העם כדי להתחבר אל השם. כן.
אז בקשה עניין, אז דווקא מזה בגאולה הנוכחית שתבוא אלינו במהרה,
הנוכחית שתבוא יש סתירה. הגאולה הנוכחית שתבוא,
אז הקרובה,
או שתגיד הגאולה שתבוא, הקרובה שתבוא, או הנוכחית שקורית. כן, הנכון זה להגיד הנוכחית שקורית עכשיו. כן,
אז
די.
אז דווקא העיקר העניין זה שבא מצד עצמנו, מצד אישית.
כן, נכון.
אז דווקא אם כבר,
אז אם כבר היה צריך להיות שבגאולה האחרונה היא רק מרים, כן, רק אישה. כן, נכון? ככה היה צריך להיות. טוב, אז בוא נראה מה יש לו לומר. הרב אמרה עוד לא אמר את מה שיש לו לומר. כן, מה? הוא בפרק כמה דתענית, השאלה היא טובה, כן. הוא בפרק כמה דתענית, דף תת, עמוד א'. מה? מה שנועם שואל זה ככה, הוא אומר, הגאולה האחרונה באה בהתעוררות של האומה דווקא. אז היה צריך להיות דווקא שהגואל יהיה נקבה. כן? ואילו כאן המהר"ל הולך להסביר לנו מדוע בגאולה האחרונה אין גואל נקבה. אז השאלה היא למה? כן? כלומר, זה צריך להיות הפוך. זה השאלה של נועם. השאלה ברורה? כן.
למה זה צריך להיות שני אנשים?
זה לא יכול להיות אדם אחד. אדם אחד, קודם כל שלושה אנשים. משה, אהרון ומרים, נכון?
אבל אמרנו שאנחנו בגאולה הקרובה, בגאולה
שלנו,
מי שיגאל את עם ישראל זה אליהו.
אליהו והמשיח, כן.
למה?
כי זה שתי פונקציות שונות.
משיח בחינת אליהו, שיבוא שתי
בחינות. כלומר, באותו אדם שתי בחינות. זה דבר מאוד קשה. כלומר, קשה להיות באופן מלא שני אנשים. נכון? זה לא בלתי אפשרי. למשל, יש שאלה על משיח בן יוסף. מוזכר בגמרא שיש משיח בן יוסף, ואחרי זה משיח בן דוד. הרמב״ם, הלכות מלאכים, לא הזכיר את זה. מדוע? כן? מדוע? אתה מבין את השאלה שלי? אהו? כן, הבנת את השאלה?
לא.
אז תגיד. בתלמוד מוזכר שמלבד משיח בן דוד יש גם משיח בן יוסף. עד כאן ברור? הרמב״ם כשהוא כתב את הלכות מלאכים, שמע ענייני גאולה ומשיח, הוא לא הזכיר את זה שיש משיח בן יוסף. מדוע? השאלה עכשיו ברורה? בטוח?
כן.
בסדר. דנו על זה הרבה. הרב מנחם מנדל קשר טוען שהסיבה לכך היא בגלל שמשיח בן יוסף זה לא הכרחי. אם עם ישראל זוכה, שתי הפונקציות נמצאות באדם אחד. אם עם ישראל לא זוכה, אז צריך לחלק את זה בין שני
משיחים. משיח בן יוסף זה החומר.
לא משנה מה זה משאר בן יוסף כעת.
לא,
זה, לא, זה לא משנה לצורך הדיון מה זה משאר בן יוסף. עצם זה שיש שני משיחים. אז זה כדי למלא פונקציות שונות. השאלה היא, האם אותו אדם יכול למלא שתי פונקציות או לא? אז זה תלוי, לפי המאמץ. אם עם ישראל ראויים, אז קם אדם אחד שממלא בבת אחת את הפונקציות של משאר בן יוסף ושל משאר בן דוד. בסדר? לא מסוגל עם ישראל, אז יש שני משיחים. אז גם מה שאתה אומר כאן, אליהו ומשיח. היית רוצה שאליהו והמשיח יהיו אותו אדם. כן? אז זה אומר, כנראה שזה קשה. בסדר? טוב. אז איפה היינו? הוא בפרק כמה דתענית. דפתת עמוד א'. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שלוש פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הם, משה ואהרון ומרים. ושלוש מתנות ניתנו על ידיהם, הבאר והענן והמן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, המן בזכות משה. מתה מרים, נסתלק הבאר. דכתיב, ותמות שם מרים, וכתיב ותרי, כתוב מיד אחר כך, ולא היה מים לעדה. וחזרה בזכות שניהם. מת אהרון, נסתלקו ענני כבוד, שנאמר, וישמע הכנעני מלך ערב. מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון, ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל. והיינו דכתיב, ויראו כל העדה, כי גבע אהרון, אל תקרא ויראו, אלא ויראו, כמו הם פחדו. חזרו שניהם בזכות משה, שנאמר, ואחיד שלושה הרועים בירח אחד. וכי בירח אחד מתו, והלא מרים מתה בניסן, ואהרון באב ומשה באדר, אלא שנתבטלו שלושה מתנות טובות שניתנו על ידם, ונסתלקו כולם בירח אחד עד כאן.
מה זאת אומרת
שפשוט
שנסתלקה מרים ובזכות אהרון ומשה חזרו?
נכון.
מה זאת אומרת?
כלומר, בהתחלה נסתלק הבאר כשמתה מרים, אבל עם ישראל היה צריך מים. נכון?
נכון.
אז התפללו משה ואהרון, ובזכותם חזר הבאר.
מים זה המשלה לתורה,
נכון? יש מים כמשל, יש מים כפשט. מים כפשט זה מים. כי תקרא בתורה מה שקרה שם, כתוב שהעם היה צמא והם רצו לשתות. לא, זה לא נכון, כי אחר כך משה בא אל הסלע, והיכה בסלע, ויצאו מים, והייתה שתה עדה ובעירם. כן, אתה יודע, גם משה יכול להיות שהוא לא היה, בכלל יכול להיות שאתה ואני לא קיימים. אולי אנחנו סתם דמויות באיזה קומיקס, אנחנו חושבים שאנחנו קיימים, ומישהו מצייר אותנו עכשיו. לא, בסדר. יש לך לתת כל הזמן פירושים אלגוריים. אני לא מבין מה זה ההשתוקקות הזאת לתת פירושים אלגוריים לכל דבר. זה המציאות, כתוב. היה באר, הבאר הסתלקה, משה התפלל, חזר הבאר. זהו, מה? לא, אני עושה את זה כשצריך, לא כשלא צריך. אז לומדים, כן.
כשהדרשן אומר, אל תקרי... ויראו אלא
ויראו.
ויראו. אז מה הוא בעצם אומר? אומר שויראו זה לא נכון אלא ויראו.
לא, אל תקרא אין הכוונה שזה לא נכון.
כן.
אלא הכוונה שזה הכוונה הפנימית, הנלווית, האסוציאטיבית, נאמר. כלומר, הרבה פעמים כשאנשים מדברים, באופן מודע הם מתכוונים לדבר אחד, באופן תת מודע הם משתמשים דווקא במילה מסוימת כי זה מזכיר להם משהו אחר. כן, למשל, אדם... אני יודע, רוצה לשבת על כיסא. אבל במקום להגיד כיסא, הוא אומר מושב. מושב זה גם כיסא. אבל זה בגלל שהוא משתוקק למושב שבו הוא נולד. בסדר? כלומר, יש באופן, הצורך שלו להשתמש במושג שונה מהרגיל, זה בגלל איזושהי אסוציאציה שיש לו בתת מודע. עד כאן זה מובן? אז אם כן, ויראו העם כי גבה אהרון, לכאורה אין מה לראות שהאהרון גבה. והתאבלו העם, הצטערו, לא יודע מה. ויבכו, אבל ויראו, זה כנראה בא לומר שאסוציאטיבית יש עוד משהו. מה שהם ראו גם, גם, גם גרם להם לירה. ויראו, בסדר?
מה שהם יראו, כלומר ש...
יש הבדל בין ויראו לבין ויראו. ויראו מלשון לראות. ויראו מלשון לירה. נכון?
חשבתי שזה לא קשור, שכאילו שבגלל שענני הכבוד הלכו, אז כאילו הם ראו אותם.
לא, אתה שמת לב שדיברתי בעברית. אמרתי אל תקרא ויראו, אלא ויראו. ברגע שאני אומר ויראו, יש שבנה. אז זה מלשון יראה. נכון? כן. אליגורי זה משלים. כן? למשל, כמו שהנוצרים אומרים, היהודים הם טיפשים. למה? הם חושבים שאסור לאכול חזיר. למה הם חושבים שאסור לאכול חזיר, היהודים המגושמים האלה? ויש שהם קראו בתורה והחזיר לא תאכלו. אז הם חשבו שאם כתוב והחזיר לא תאכלו, הכוונה שאסור לאכול חזיר. איזה שטחיות. ברור שהכוונה שאסור ללכלך את הנפש במידות רעות כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו באשפה. מה שאין כן בשר החזיר, שאין כל בעיה לאוכלו. זה נקרא פירוש אלגורי. בסדר? אנחנו כאלה מאוד מגושמים, מצומצמי אופקים, חושבים שאם כתוב בתורה והחזיר לא תאכלו, הכוונה שאסור לאכול מהחזיר. בסדר? טוב. איפה היום? יש לשאול. כן? למה היו ענני כבוד על ידי אהרון, והמן על ידי משה, והבאר על ידי מרים? אבל, כאשר תבין הדברים אשר יתבהר לך למעלה, תבין אלו הדברים. כבר בארנו, כי ראוי היה משה, שעל ידו היה המן, שהוא פרנסה לישראל, בשביל שהיה פרנס הדור ומנהיג הדור. כי נקרא המנהיג והמלך בפרט פרנס, לפי שהוא משלים את חסרון הדור, כמו שהפרנסה משלמת חסרון האדם. ולכך משה, שהיה פרנס ומלך ישראל בפרט, כמו שידבר למעלה, ראוי שיהיה מפרנס וזן את ישראל עד שיהיה פרנסת ישראל על ידו. ולכך, המן שהוא פרנסת ישראל היה על ידי משה. כן, זה התפקיד של המלך. כלומר, המלך צריך לדאוג לזה שעם ישראל יהיה פרנסה. זה גמרא במסכת ברכות, שכשדוד היה מנגן כל הלילה, היה אומר שירות ותשבחות, הגיע הבוקר, נכנסו חכמי ישראל אצלו ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. בסדר? כלומר, זה, ככה מתחילים את העבודה בבוקר של המלך. דבר ראשון, צריך לבדוק איך נדאג לפרנסה של עם ישראל. וענני כבוד היו על ידי אהרון. כבר אמרנו לך, כי על ידי אהרון היה החיבור של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. כמו שתמצא בכל מקום, כאשר היה נגלה השכינה בתחתונים, היה על ידי ענני כבוד, וירד השם ועמוד ענן. וזה תמיד, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, והיא קולות וברקים וענן כבד. וגם כן, בכל מקום שהיה גילוי שכינתו בתחתונים, היה זה על ידי עמוד הענן, ולכך ראוי שיהיה זה על ידי אהרון, שעל ידי אהרון חיבור השם יתברך על ישראל, כמו שהתבאר. כלומר, כמו שהענן מחבר, זה מקום ההתגלות, אז גם אהרון, שהוא המחבר את ישראל לאביהם שבשמיים, ראוי שעל ידו יהיה הענן. זה מאותו עניין. כן?
את
המשל,
איך הענן מחבר?
כל מקום שאנחנו רואים שהייתה התגלות במדבר, היה ענן. נכון? כן או לא? איך אני יודע? לא, אתה לא צריך, זה לא על סמך מה שאני אומר, זה על סמך הפסוקים שעכשיו קראנו. לא, זה לא אני אומר, זה הפסוק אומר. לא, אבל הפסוק ראית אותו? אתה ראית אותו איתי? בסדר, אוקיי, אז אם כן, בזכות הפסוק שאתה קראת, אתה יודע שהחיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא היה תמיד מלווה בענן. אהרון, לפי מה שלמדנו, הוא מי שמקשר את ישראל ביניהם ומחבר אותם לאביהם שבשמיים, נכון? לא, משה הוא הצורה העליונה. הוא הצורה העליונה. יפה, כלומר, משה זה ממעלה למטה, אהרון זה ממטה למעלה. בסדר? מה? ראינו את זה בפרק...
זה הפרגמטי, זה עושה שלום בין אדם לחברו.
נכון, ועל ידי זה יש שלום בעולם. הוא עושה שלום בין אדם לחברו, ומכוח זה יש דביקות. כי אין הקדוש ברוך הוא מכיל את שמו, אלא אם כן יש שלום. כן, אבל הוא כאילו הכיל את התשתית. מכוחו יש תשתית. יש פה שאלה. ברחימו ותחילו. וכי, מדוע זה כל כך רע לחפש הסברים אלגוריים ולתת עומק לפשט? 70 פנים לתורה הלא כן. תשובה, זה מצוין למצוא פירושים אלגוריים, לתת עומק לפשט. מה שאני לא מקבל, וזה בעצם, זה העמדה הנוצרית שאומרת שצריך הסבר אלגורי במקום הפשט. אם זה במקום הפשט, נטלנו את כל ממשות התורה. זה מה שאמרתי למשל, אם אנחנו אומרים שאסור לאכול חזיר, והכוונה שאסור לאכול חזיר, והדבר הזה גם מעורר אותנו לפרשנות נוספת, מעמיקה, שאסור ללכלך את הנפש במידות רעות כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו בהשפעה, אני חותם על זה. אבל מה ש... אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אבל כשיש נטייה להסביר את הכל באופן אלגורי, רוצים להגיד, זה לא היה, ולכן יש זהירות גדולה מהדברים האלה.
אבל הבעיה היא מה
ש... תרחימו ותחילו. כן.
מה שאנחנו יכולים לומר לגבי הנפש, וזה גם כיהדות, זה נכון.
לא. לא, הנוצרים אומרים שזה רק זה נכון. לכן זה לא נכון. ולכן זה לא נכון.
נכון, כי הם אומרים שזה רק זה.
נכון, זהו, נכון.
נכון,
אבל כשאני ירדתי עליך לפני כן, אתה הצעת לומר שהסיפור הזה שם, שהם רצו את המים, זה בכלל לא שהם רצו מים. ורק שהם רצו תורה. לכן אני התנגדתי. זה מה שאמרת. לכן התנגדתי. לא אמרת את המילים, אולי גם, אני מוכן אפילו, יש פה הקלטה, ואני מוכן שאנחנו נקשיב ביחד, ואתה תראה שלא אמרת את זה. אם היית אומר את המילים גם, היה בסדר, לא הייתי יורד עליך כמו שירד. בסדר? הלאה. מי ישקני מים מבור בית לחם? נו, מן הסתם שזה גם... כן, ודאי שזה הגמרא דורש שזה תורה. אתה חושב שהגמרא חושבת שלא היו שם מים בבית לחם?
לא, אבל זה שסיכן את ה...
מים?
אז הגמרא לא
מקבלת
את זה.
מה? אין מקרא... אלא אם כן יש לך קושיה על הפשט. אם יש לך קושיה על הפשט, אז אתה מוכרח להגיד, אין המקרא הזה אומר אלא דור שני. כמו שרשי כותב, בתחילת התורה, בראשית ברא, אומר רשי, אין המקרא הזה אומר אלא דור שני. למה? למה אלא דור שני? כי יש קושיה. כן, יש לפעמים שיוצאים, כלומר, כשיש לך הוכחה מתוך הפשט עצמו, שהפשט לא ייתכן, אז אתה יודע שכוונת הכתוב היא אלגורית. אבל אם אין קושי בפשט, אז זה...
כלומר, אם הפשט לא מסתדר עם עקרונות התורה...
לא, אם יש לו סתירה פנימית.
כן,
אז ברור שהמחבר, בכל ספר שבו יש סתירה פנימית בתוך משפט, סימן שכוונת המחבר היא אחרת ממה שיהיה כתוב. רואים את הקולות. זה לא... טוב, ברור, רואים איך אפשר גם לראות קולות. כן. טוב, הלאה. מה? אז היינו פה עם אהרון, לא? טוב. אמנם על ידי מרים היה הבאר, כי היה בישראל שהיו משתוקקים אל העילה, וההשתוקקות הזה הוא השתוקקות התחתונים אל העליונים, כמו השתוקקות הנקבה אל הזכר. לכך נתן להם הבאר, כי הבאר נובע ועולה מלמטה למעלה. כן, הרי מה זה באר? זה לוויה. יש פה תשובה יפה, יש פה שאלה. אהבתי את תשובת הרב, תודה. טוב. לכך ניתן להם הבאר, כי הבאר נובע ועולה מלמטה למעלה, וכדכתיב, עלי באר, היינו לה. כן, כמו הבאר עולה, כי הבאר הוא התעלות התחתונים, שם המים, אשר למטה מן הארץ נובעים למעלה. כן, לפי הפיזיקה הישנה, חשבו ככה שהאפר חייב להיות למטה והמים צריכים להיות למעלה. ולכן, כאשר יש מים למטה מן הארץ, הם עולים בגלל שהם משתוקקים כביכול להיות במקומם הטבעי, שהוא למעלה מן הארץ. כן, זה ההסבר של הפיזיקה הישנה. אז גם פה המערב משתמש בזה. וכמו שהיה הענן יורד מן מעלה, כי הענן מתייחס אל השמיים, שהרי הוא נקרא ענן שמיים, וזה היה מורה על השתוקקות העילה אל התחתונים, כמו שהתבהר. כן? יש אפילו שיר כזה. וכמו ענן להתגשם. מעל חלקת סדרקה.
המערב היה פה בתקופה של ניוטון?
האם לא, המהר"ל היה לפני ניוטון. המהר"ל היה בזמן תיכו ברה. תיכו ברה היה תלמידו של קופרניקוס. כלומר, המהר"ל כבר הכיר את המהפכה הקופרניקאית, אבל המהפכה הניוטונית עוד לא הכיר. בסדר? וזה היה מורה על השתוקקות העילה אל התחתונים, כמו שהתבהר. אז זאת אומרת שהענן זה בדיוק ההפך. הענן זה מים, בתוך האוויר. אז המים צריכים להיות למטה מן האוויר, לפי הפיזיקה הישנה. ולכן, ההשתוקקות של הענן, כביכול, זה לשוב אל מקומו הטבעי, ולכן יורד הגשם. אז זה בדיוק ההפך, הבאר והענן הם שני מים, אחד יש לו נטייה טבעית לעלות, אחד יש לו נטייה טבעית לרדת. כן. ולכך היה הבאר, הבאר היה עולה מן התחתונים, ומפני זה, נקראת האישה בכתוב באר, כדכתיב שתי מים מבורך, וכל זה כי האישה והבאר הם מדמים ומתייחסים. וכבר בארנו זה גם כן בחיבור גבורות השם אצל וישב משה, וישב משה על הבאר. כן, הרי כתוב בגמרא, רש"י מביא את זה, וישב על הבאר מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. אז כנראה שיש קשר בין הזיווג לבין הבאר. ולכך בזכות מרים, שעל ידה היה השתוקקות והתעלות אל העילה, היה הבאר שהוא מקור מתעלה ומשתוקק למעלה, והבין הדברים האלו כי הם נאמנים מאוד מאוד, אין ספק בהם. ואמר, כאשר מתה מרים, אגב זה נשמע מאוד דומה לעולם הסמלים של הפסיכואנליזה. אמנם המהר"ל לא הכיר את הפסיכואנליזה, כי פרויד נולד שנים רבות אחרי מות המהר"ל, אבל רואים בכל זאת איזשהו דמיון בעולם, במוטיבים האסוציאטיביים שמוזכרים כאן, נכון? באר ואישה וכו'. דווקא פרויד היה עושה מזה צימס.
כן.
סגולה, אתה יודע, תמיד נפגשים ליד ברזייה, לא? כן, אז כנראה שיש קשר. ואמר, כאשר מתה מרים, אגב, כתוב ברבי נחמן מברסלב, ספר המידות, סגולה לזיווג, לומר שירת הים בשמחה. טוב, זה מובן למה. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז אם אומרים קריאת, את השירה של קריאת ים סוף בשמחה, אז זה עוזר לזיווג. כן, אבל זה שוב קשר למים. יש קשר בין מים לבין הזיווג. ואמר, כי המים זה מה שמחיה. כל דבר שחי בא מן המים. ואמר, כאשר מת מרים, חזר הבאר בזכות שניהם. מת אהרון, חזרו בזכות משה. וזה. כי אין ספק, כי בכוח מדרגת משה העליונה, בכוח שלו כל המעלות האלו, ומשה הוא כולל. כי משה שהיה נחשב צורת ישראל כמו שהתבהר, ולפי מדרגתו ומעלתו ראו שיהיה חיבור מן השם יתברך אל ישראל, ויהיה גם כן כאן חיבור ודבקות ישראל בו יתברך, ולכך בכוחו הכל. כן, כמו השאלה ששאלת מקודם, מדוע שלא יהיה הכל על ידי גואל אחד? אם אין ברירה, הכל על ידי גואל אחד. כן? משה יש לו כוח. אפשר להגיד בשני הכיוונים. כן? מה? צורת ישראל זה מה שלמדנו בפרק נ"ג. אז עכשיו זה נתת לך תשובה?
לא.
לא. אז למה אתה לא שואל עוד פעם? לא, יכולת להגיד מה למדנו בפרק נ"ג. בסדר? זה מושגים, המושג צורה אצל המהר"ל, זה מושג שלקוח מהפילוסופיה האריסטוטלית. בפילוסופיה של אריסטו אמרו ככה, שכל דבר עשוי משני חלקים, חומר וצורה. חומר זה ללא צורה, זאת אומרת, זה אין לו ספציפיות. הוא מעוטד לקבלת הצורה, זה הסובסטרט, התשתית. הצורה לעומת זה, זה מה שנותן את הייחודיות. למשל, מה עושה את הסכין לסכין ולא לגוש ברזל? החידוד. כן? בלי חידוד זה לא סכין, נכון? אז החידוד הוא צורת הסכין. כן, בדיוק, זה פועל על החומר. החומר של עצמו הוא גולם, שמצפה שיפתחו אותו. אז הצורה היא ספציפית, נותנת הייחודיות. כמו כן, גם האדם. מהי צורת האדם? אמרו הפילוסופים, זה השכל. השכל הוא צורת האדם. כי מה שעושה את האדם לאדם ולא לקוף, זה שיש לו שכל. בלי שכל זה לא אדם, זה קוף. אז גם כן, צורת האדם, השכל. ומהי צורת ישראל? משה. זה מה שמסביר כאן המהר"ל. כן, משה הוא נותן את הצורה לישראל, כי על ידי שיש להם, מה? לא, על ידי שיש להם מלך דווקא, זה מה שמעניין. לא מדבר מצד התורה, אלא מצד שיש להם מלך. מי שיש לו מלך הוא כבר ישות חדשה. זה לא רק אוסף של אנשים. מה? נכון, להרבה גויים יש צורה. נכון. אז כשיש צורה, הצורה של ישראל היא המלך של עם ישראל. מה הוא המלך בעם ישראל? משה. היום אין לנו צורה? יש. הצורה של ישראל היום זה הכנסת. כן, הכנסת זה הגוף הריבוני שמולך בנו.
אולי צורת ישראל מצד המהות של משה, לא מצד משה שהוא מלך, לא מצד רק המלכות.
מצד שיש, זה מה שהוא אמר, מה אני אעשה? הוא הסביר לנו לפני כן בפרק נ"ג, וגם פה הוא חזר על זה בקצרה, שהמלך נותן את הצורה לאומה.
מצד המהות שלו.
כן, למשל... למשל, אתה רואה, נס חנוכה גם כן, הנה, אנחנו מכירים נס חנוכה. כן? אז מה אומר הרמב״ם? חזרה המלכות לישראל, העמידו מלך מן הכהנים. כלומר, זה חלק מן העניין, שיצאנו מלהיות איזה מסה מחוסרת צורה, בלועה בתוך האימפריה היוונית, חזרנו להיות משהו, שמנו עלינו מלך.
אבל יש, מה שלמדתי, שרק לעם ישראל יש טבע של אומה.
רק לעם ישראל שם יש טבע של אומה, ואני חולק על מי שאמר
את זה. לא, רק עם ישראל הוא עם.
כן, כל שאר, רק עם ישראל הוא עם, ושאר האומות זה רק אוסף. שמעתי דברים כאלה, אבל אני לא מסכים עם זה.
לא? בשיעור שעבר, הרב אמר שמשה הוא אב לחכמים ולנביאים, ולכן אחרי משה, החכמים הם שמייצגים את הסגולה הזאת.
אמרתי שמשה הוא אב לחכמים ולנביאים, ולכן משה מיוצג חלקית על ידי החכמים וחלקית על ידי הנביאים.
ולכן אני מופתע עכשיו שהרב אומר שהיום, זה הכנסת, אני חשבתי שהיום מי שממלא את התפקיד הזה...
רגע, אז אמרתי, משה יש לו שתי פונקציות. הוא גם נותן התורה והוא גם המלך. כל מה שדיברנו על התחלקות התפקיד של משה בין חכמים לנביאים זה מצד משה כנותן התורה. אבל פה אנחנו מדברים על משה כגואל. כגואל, הוא לא גואל על ידי התורה, הוא גואל על ידי שהוא מוציא ממצרים ומכניס לארץ ישראל. זה פונקציה אחרת לגמרי, זה פונקציה פוליטית. גם המשיח, זה לא פונקציה רוחנית. המשיח זה פונקציה פוליטית. הוא מוציא את ישראל מן הגלות. כן.
זה לא הרב קוק אמר?
לא.
אז מה
הרב קוק אמר? הרב קוק אמר, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה, רק לצורך ההתאגדות. אתה רוצה עוד דברים שרה?
לא, מה הוא רוצה על זה?
אתה שואל, האם הרב קוק אמר ששאר העמים אינם אומות? התשובה היא, הרב קוק לא אמר את זה.
לא בטבעם. אין להם טבע של אומות. יש להם
מתאגדים
מתוך אינטרס.
אמרת שלפי הרב קוק, ההתאגדות של העמים היא רק מתוך אינטרס.
אינטרס משפט.
כן, בבקשה, תמצא לי משפט אחד ברב קוק שאומר את זה.
אז אני שואל, זה מה שאני למדתי, השאלה מה...
אתה למדת, אבל אני אומר, הרב קוק לא אומר את זה.
אבל מה הרב קוק כן אומר?
מה? תסתכל, יש חלק שלם באורות, שנקרא אורות ישראל. כן. שם יש פרק, הנקרא פרק ה, פרק ארוך, על ישראל ואומות העולם. שם משנתו העיקרית של הרב בנושא. בסדר? יש שם פסקה, נקראת פסקה ב', שאם לומדים אותה לא נכון, אז היא מגיע למה שאתה אמרת. כן.
אני לא
מדבר על הדתות.
כן,
עם ישראל
הדתות
שלו,
זה החיות שלו.
אצלנו הדת היא דת לאומית, אתה צודק. אבל לא ש... בבקשה, תביא את המקור. הווה נקרא. איזה יופי. הווין המקור. הרב קוק, אורות ישראל, דלת. רגע, על איזה פסקה אתה מדבר?
על הראשונה, על פסקה...
אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה? יש פה הרבה פסקאות של הרב קוק, אז אני לא יודע למה אתה מתכוון. לא, זה לא מה שאתה... אבל אתה רוצה, אני אביא לך מהרב קוק, אם כבר אנחנו כל כך מתווכחים. איפה יש? אורות, יש פה? יש, חייב להיות. אין פה אורות. יש פה אורות, הנה, תקפו בסדר, תודה. אורות, איפה זה אורות? הנה, נקרא לך, למשל, פסקה באורות ישראל, בפרק, פרק, פסקה י' כן? בעמוד קוף נון וב. אתה שומע אותי, אופיר? יאיר, סליחה. כן. אני קורא כאן בעמוד קוף נון וב, פסקה י'. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל ש... וכו' וכו'. זאת אומרת שיש נשמה לגויים, לא? כתוב נשמת הגויים. מה אתה מסתכל שם? לא, אתה מסתכל פסקה אחרת. בסדר. זאת אומרת שיש נשמת הגויים, כתוב?
כן.
נשמה יש לה כלל? או לא? או לפרט? אבל הנה כתוב כאן נשמת הגויים. סימן שיש כלל לגויים. לכל דרגותיהם. הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. כלומר, יש הבדל עצמי איכותי בין נשמת הגויים ונשמת ישראל. אז משהו שיש נשמה לגויים. עכשיו אני מתכוון עכשיו לפסקה אחרת. מה? לא, בנשמת ישראל לנשמת הגויים הוא יותר גדול מההפרש בין נפש האדם לנפש הבהמה. זאת אומרת, נכון, נכון, זה בדיוק העניין, צריך לדייק בדברי הרב קוק. יש כאלה שהבינו, הרב קוק אומר שההבדל בין יהודי לגוי יותר גדול מההבדל בין אדם לבהמה. זה בכלל לא מה שהרב קוק אומר, אם תשים לב. הוא אומר, ההבדל בין נשמת הגויים לנשמת ישראל, משמע שיש קודם כל, יש נשמה לזה ויש נשמה לזה. ההפרש הוא גדול מאוד, והוא הפרש איכותי. לעומת זה, מה שמבדיל בין נפש של פרט אדם לנפש של פרט בהמה, הוא הבדל כמותי. גם אני מצטער, לא פחות ממך, מה אתה חושב? עכשיו, אני חוזר על זה. יש הבדל כמותי והבדל איכותי. הדבר הזה מובן? ההבדל של בין נשמת ישראל לנשמת הגויים, הוא הבדל כמותי או איכותי? איכותי, נכון. עכשיו, ההבדל בין נפש אדם לנפש בהמה, זה הבדל כמותי או איכותי? כמותי, לפי הרב. כן? כלומר, האדם זה בהמה משוכללת. זה בהמה בריבוע. אז זה בהמה משוכללת, אבל זה עדיין, ההפרש הוא כמותי. לעומת זה, בין נשמות האומות, כשנדבר על נשמת ישראל, ההבדל בינו לבין ההבדל בין הנשמה הזאת לנשמת האומות הוא הבדל איכותי. לכן זה הבדל גדול יותר. זה מה שאומר. עכשיו, אני רוצה כאן לקרוא עוד פסקה חשובה בנושא הזה, כדי שלא... זה בפרק ב' של אורות ישראל, בפסקה ג'. כן, בלבלתי לשניכם, אמרתי פרק ה' פסקה ב', אני מתכוון לפרק ב' פסקה ג'. כתוב כך, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, תהייתי יאיר,
כן.
היחס של כנסת ישראל ליחידיה, הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. זאת אומרת, הקשר בין הכלל לבין הפרט בישראל, זה קשר אחר מאשר אצל האומות. זאת אומרת שאצל האומות יש גם קשר, רק שזה שונה. מה ההבדל? כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואף כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שוריה בתוכו.
אז אתה אומר זה שהאיטלקים שאוהבים את מהות הבעתה מהפסטה?
לא, ההפך. האיטלקי שואב את עצמיותו מנשמת אלוהים שלו הפרטית. כלומר, יהודי שהוא רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא, הוא צריך להתקשר לנשמת ישראל. בסדר? תהייתי? איטלקי שירצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, יצטרך להתקשר לנשמת האדם, לא לאיטליה. לא, הוא לא קשור לאיטליה, זה בדיוק העניין. הקשר בין האיטלקי לבין איטליה הוא קישור מקרי. כלומר, איטליה זאת נשמה. אבל הקשר של היחיד אל הקדוש ברוך הוא לא עובר דרך הכלל שאליו הוא שייך. אלא שייכותו אל הכלל נותנת לו את הצד החיצוני של המהות, הצד הפנימי בא דווקא מהפרט שלו. אתה איתי?
אני לא הבנתי.
אדם באיטליה, איטלקי פרטי, הוא רוצה קשר לקדוש ברוך הוא. איפה הוא מוצא את הקשר הזה? בפרטיות שלו. בסדר? כלומר, לא באמצעות הקיבוץ. זה מה שהוא אמר.
באמריקאי
אותו דבר? אותו דבר. כל
יהודי בארצות הברית?
יהודי בארצות הברית הוא בגלות.
דרך נשמת ישראל.
דרך נשמת ישראל.
אני מדבר על איך הוא מתקשר לכלל. מה גורם לו? זאת אומרת, מה גורם לו להיות איטלקי? מה גורם לו להיות איטלקי?
אני מסביר לך. מה שגורם לו להיות שייך לנשמה הכללית של איטליה, זה גורמים חיצוניים. ולכן הוא יכול גם לנתק את הקשר הזה. מה שאין כן בישראל, גם הצד הפרטי נובע מן הכלל, ולכן אני לא יכול לנתק את הקשר הזה.
אז מה ההבדל בין מה שאתה אומר לבין הגישה השנייה?
בוא נסביר לך עוד פעם. מה שהגישה שהזכרת אומרת, זה שאין דבר כזה כלל של האומות. אין נשמה של האומות. אין דבר כזה. אני חולק על זה. אני אומר, לפי הרב קוק, ועוד איך שיש נשמה לאומות. רק שלא הנשמה מפרנסת את היחיד. היחיד את פרנסתו הפנימית שואב מפרטיותו.
מה תפקיד
הנשמה של האומות? זה לקדם את ההיסטוריה. זאת אומרת, במהלך ההיסטוריה חשוב שיהיו 70 אומות. וה-70 אומות האלה מתגשמות במציאות על ידי אנשים שבאופן מקרי נמצאים פה כדי להופיע את אותה מהות הכללית. אבל האדם הפרטי איננו מחויב כלפי זה. יש שרי אומות העולם. זאת אומרת, זה חשוב ש... נכון. זה חשוב שיהיו שרי אומות העולם, שרה של איטליה הוא שר חשוב. זה חשוב שיהיה שר של איטליה במהלך ההיסטוריה. האם זה אומר שג'וליאנו פוטיני הפרטי, הוא צריך דווקא להיות קשור לזה? התשובה היא לא. הוא יכול לעבור למדינה אחרת ולהפוך לבין האומה האחרת. אבל הזהות הקולקטיבית, איטליה היא חשובה. ג'וליאנו פוטיני זה הדוגמה, זה יכול להיות משהו אחר. כן?
אבל גם הם אומרים שהיא חשובה.
כן.
כן,
השאלה היא אם בכלל יש דבר כזה נשמת הכלל אצל איטליה. התשובה היא שכן. אתה אמרת שאין אומות אצל
האנושים.
אתה אמרת לפני כן דבר שלדעתי הוא לא נכון. אתה אמרת שאין אצל הגויים נשמה כללית. ואני לא מסכים עם זה. ואני חושב שהרב אומר אחרת. בסדר? בבקשה.
אבל נגיד, אם נתנו את הדוגמה של איטליה, אז מה זה איטליה? זה רק מהמאה ה-19 בעצם קם הדבר הזה שהיה...
יכול להיות. לא יודע אם זה רק מהמאה ה-19. איטליה כמדינה עצמאית זה רק מהמאה ה-19. אבל איטליה... לא, אבל איטליה כשאיפה לאומית זה תמיד היה קיים. למשל, אתה רואה מקיאוולי כתב דברים נשגבים. עוד במאה ה-15 על הצורך לשחרר את איטליה מהברברים. זה לא נולד אתמול. היא כבר רומא איחדה את איטליה, היא מקדת. כן.
אבל הדבר של הסב, לא משנה לאן הוא הולך, לאמריקה או לרומא, הוא קיבל את הברכות המסוימות שלו, והדבר של ישמעאל ושם ולחם ויפה, כל אחד קיבל את הייצוג שלו, אז זה לא משנה איפה, זה לא משנה אם הוא יהיה באיטליה, כאילו אם הוא משנה מקום, זה לא משנה את התכונה.
אתה אומר שזה לא משנה את התכונה, השינוי של המקום. לא יודע, כי אצלי כתוב ברשי, על הפסוק משמני הארץ יהיה מושביך, זו איטליה. אתה כתוב ברשי.
אבל כי כולם זה הזרע של עשיו.
לא, זה לא רק זה, זה גם הארץ, איטליה, היא משמני הארץ. גם למדנו פרק שלם במערל, על המבנה הגיאוגרפי של איטליה לפי חז"ל. יש גם ספר של וירגיליוס. נקרא בוקוליקום, על זה שיר הלל לטבע ולגיאוגרפיה של איטליה.
אבל
איך
אם יבוא נגיד אחד מישמעאל, אז יכול להיות שהוא יסתדר טוב באיטליה, אבל זה לא המקום הטבעי שלו.
נכון, זאת אומרת, זה לא טבעי לישמעאל להיות באיטליה. אז זה לא אומר שאופן פרטי זה לא יכול לקרות. אבל זה לא מקרי שהאסלאם מתפשט דווקא בארצות מסוימות ולא בארצות אחרות. כן.
ההבדלים שאנחנו רואים בגישות, אז אולי זה יכול להיות פירוש לא נכון שלי לגבי הגישה, אבל באופן כללי, אתה אומר שהנשמה זה המהות. הנשמה זה המהות.
לא, הנשמה זה המהות של הכלל.
זה המהות של הכלל.
נכון.
עכשיו, יש מהות, לכל אומה ואומה יש מהות לכלל. מצד הפרט,
השאלה אם יפה, האם הפרט יונק מהכלל כמשהו מהותי או לא? אז בישראל המהות הפנימית שלי נשאבת מן הכלל, מה שאין כן אצל אומות העולם, שהמהות הפנימית לא נשאבת מן הכלל.
Okay.
עכשיו זה לא אומר שאין חשיבות לכלל ושאין משמעות לנשמות כלליות כאלה. בסדר?
לא,
בסדר,
זה לא מה שאמרתי, אני, כאילו, כן, מה שביברתי, אנחנו מדברים על אותו דבר.
אני לא בטוח שזה אותו דבר.
קצת המושגים קצת נראה לי.
נכון, אז אחרת. זה השאלה איך מנסחים כבר. כן.
טוב. האסלאם
היה
מוצף באירופה. האירופה
היה מוצפת באסלאם. צרפת, הערה מעניינת. טוב, הלאה. מה? יש פה עוד שאלה. שלום. מה שלומך? טוב. אם המהר"ל משתמל, אגב, שינית את המספר פלאפון שלך, ניסיתי פעמיים להתקשר אליך אתמול, אמרו לי זה טעות. אז תודיע לי מה המספר החדש שלך, תודה. אם המהר"ל משתמש בפיזיקה הישנה שוכחה כלא נכונה, אז האלגוריה שלו גם לא נכונה? לא, 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 לא. זה לא שזה לא נכון. הרי מה אומר המהר"ל? שהבאר מבטא את ההשתוקקות של התחתונים אל העליונים, כי המים עולים ממטה למעלה, ושהענן מבטא את הקשר של העליונים והתחתונים, כי הענן יורד ממעלה למטה. רק הסברתי שבסגנון של המהר"ל יש אפילו קצת תוספת של האווירה של הפיזיקה של אותם הימים, שדיברו על המקום הטבעי של המים. אבל גם בלי לדבר על המקום הטבעי, הכוח הגרביטציוני זה גם מספיק טוב כדי להסביר שהמים עולים ממטה למעלה או ממעלה למטה, זה בסדר. כך שהאליגוריה נשארת נכונה. כן. כן. המהר"ל לקח את המושג צורה מאריסטו. איך זה שהוא לקח מאריסטו? למה לא?
זה לא מושגים של התורה.
זה לא מושגים של התורה, נכון, אז מה? לא הבנתי, רגע. כל המושגים שלנו זה מהתורה? אתה רוצה להסביר רעיון, אתה משתמש ברעיון, אם הוא נכון, אז הוא נכון. יש בנתיב העבודה, בספר נתיבות עולם, המהר"ל מדבר על זה שיש אנשים שאומרים שאסור ללמוד דברי חוכמה מהגויים, כי יש שם דברי כפירה. אומר המהר"ל, מדוע לא ילמד החוכמה? הלא החוכמה מהשם יתברך היא. הוא אומר, ואם יש שם דברי כפירה, ידלג עליהם. למה אי אפשר לבלבל? זה כפירה, זה אל תקרא. מה שדברי חוכמה תקרא, זהו, מה? מה שנורא מבלבל זה כאשר רבנים אומרים כל דבר שבא מהגויים זה פסול. ברגע שאת אומר דבר כזה, אתה גורם לחשיכה גדולה בנפש, בגלל שהאמת מתגלה בסוף. ואז האדם, כאשר הוא מגלה שהאמת איננה מה שרבותיו לימדו אותו, אז הוא נהיה אפיקורס.
החדר הזה שקיים, זה חוכמה של גויים.
נכון, החדר הזה קיים, מכוח חוכמה של גויים. הנה, זה הרע יפה מאוד. עכשיו, למשל, הנה, אני קורא לך כאן במוסר אביך בערך אהבה. הוא אומר, בפסקה יוד, צרות העין, הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, היא מהמחשקים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאורו. ראיתי אחד כתב שהמושג אידאה שהרב קוק משתמש בו, זה לא מאפלטון. הפלפול, זה לא, לא יכול להיות. מה אפשר לעשות? זה אידאה, זה מושג שהפלטון, זה לא מאפלטון. ואז עושים איזה פלפולים, משהו מדהים אגב, העוצמה של הפלפולים שנעשו שם, כדי להסביר לך שזה לא מושג של הפלטון. אני לא יודע, אתה יודע, פעם שאל, איך זה, הפני יהושע. הסביר, מה זה מילתא דבדיחותא? מילתא דבדיחותא זה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. אינו לאמיתה של תורה. כן? טוב, אני לא אומר שכל מה שנכתב בתחום הזה של מהלך הידיעות הוא לא נכון, אני אומר, הנקודה הזאת, אני רואה, לא רואה, מה צורך כל כך להילחם? הרב קוק השתמש במושג אפלטוני. או, אם תרצה, קיבל את הפרשנות ההגליאנית למילה הזאת. עוד יותר גרוע. כן? אז מה? מה? מה קרה? איך אמר הרמב״ם? אוסמע אל חק ממן קאלה היא. נכון? אושמע האמת ממי שאמרה. זה מובא בשמונה פרטים. אגב, מי אמר את המשפט אושמע האמת ממי שאמרה? לא. אבול עבאס, דודו של מוחמד. כן.
כן. אנחנו מסבירים מושגים מאוד יסודיים בתורה.
לא, זה אומר שהתורה מסתמכת על דבר שהוא אמיתי, רק שהוא לא נוסח בתורה.
איך הוא לא נוסח?
לא, כי התורה לא עוסקת בתיאוריות. זה בדיוק כלל גדול. התורה מדברת על מה שחי. זה המהר"ל מסביר בגבורות השם. אז לכן התורה אף פעם לא מסבירה את הרקע התיאורטי לכל מה שאומרת. למה? למשל, 13 עיקרים לא כתובים בתורה. כי 13 עיקרים זה כבר ניסוח סיסטמטי, תיאורטי של החיים היהודיים. התורה מדברת על איך שהיהודי חי. אתה רוצה, מתי אתה צריך לעשות ניסוח סיסטמטי? כשאתה כבר רחוק מהדברים. אז גם המהר"ל, פה מסביר לך חומר וצורה, מושגים אריסטוטליים. התורה לא מחויבת למושגים האלה. אבל זה מסביר. אז נשמש בזה. כן.
האם אפשר להגיד מה שהרב אמר על הפלפול, למה הרב לא למד את זה מאפלטון? אפשר להגיד גם להפך, יש הרבה נטייה גם להגיד כאילו כל מיני אמיתות שאמרו הגויים שבעצם למדו מהיהודים.
כן, כל מיני דברים שלמדו גויים. לא, זה שיש השפעה, שיש דברים שהגויים אומרים שזה בא מהיהודים, זה בהחלט נכון. אנחנו חיינו ביניהם, אנחנו בכדור הארץ, גם הם בכדור הארץ. אז אין פלא שדברים שהיהודים אמרו השפיעו גם על אומות העולם. אבל האם זה הכרחי לומר שכל דבר שהגויים אומרים זה בא מאומות העולם? אצלי בגמרא לא כתוב ככה. אצלי בגמרא כתוב, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. כן? מה אתה אומר? נכון, נכון. זה אתה צודק. כלומר, כתיבת התורה שבעל פה זה חיסרון, אתה צודק. כלומר, הרבה יותר טוב שהדבר יישאר לא כתוב. כלומר, שהוא יישאר חי. מכורח הנסיבות. כי אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. כלומר, כיוון שאנחנו שכחנו מי אנחנו, אנחנו לא חיים כמו שהיינו צריכים לחיות, לכן אין לנו ברירה אלא להתייחס אל הכתוב. כן, מה אתה אומר?
הצורה זה המהות הפרסטה?
זה הייחודיות. זה כמעט המהות. מה שעושה את הדבר, להיותו הוא. עד כאן להיום. שלום.